ממש, היום אנחנו נראה אהבת הרחם מתוך אהבת השם בדברי הרב מלכלר. זה הקטע האחרון שלו, זה מקום מספר זין, בסדר? לכן ישנה עוד בחינה נעלה יותר מזו. אמר רבי עקיבא, ואהבת לך לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, שלא תאמר, הועיל ונתבזיתי, התבזה חברים, הועיל ונתקללתי, התקלל חברים. אמר רבי תנחומא, אם עשית כן, דע למי אתה מבזה, בדמות אלוקים עשה אותו. ואר רקונתי, והנה אוהב את חברו נעשה, הנעשה בצלם אלוקים, הוא אוהב השם יתברך ומכבדו. אנחנו רואים שהמדרגה השלישית זה אהבת האדם מתוך אהבת אלוקים. זאת אומרת שאם אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אם אני מבין שבתוך הרע, בתוך החבר, יש צלם אלוקים ממש, ממנה אני מסוגל להתחבר אליו, להיות חלק ממנו מתוך שלום ברוכות הבאות, מתוך אהבת אלוקים שיש בתוכי, מתוך הידיעה שבתוכו יש צלם אלוקים, מתוך הידיעה הזאת אני מתחברת אליו. זה המדרגה בעצם הכי עליונה מבין שלושת המדרגות שהרב דסר מדבר עליהן. זוהי אהבת האדם הבאה דרך הידבקות בקדוש ברוך הוא. מי שמבטל את עצמו כלפי השם יתברך, ירגיש התבטלות גם כלפי רעהו, שהרי פרעו השם יתברך בדמותו. וככל אשר תתעמק הרגשת התבטלותו כלפי הקדוש ברוך הוא, כן יתבטל יותר כלפי חברו. על כן שואלים לאדם אחר מותו, המלכת חברך אליך בנחת רוח, בדיוק כמו ששואלים על מידת ההתבטלות הקדוש ברוך הוא, המלכת קונחה שחרית וערבית. רבי עקיבא ביאר את בחינת ואהבת לרעך כמוך מפת התקללות הבאה ממידת הנתינה. זה כלל גדול בתורה. בא רבי תנחומא והוסיף שמפת היותו רעך נמצא שהוא כמוך, אך מפת התבטלותו לקדוש ברוך הוא גם חיובי הבא מתרבים הרבה יותר, כי רעך דומה לדמות קונו עד כדי שימליכנו על עצמו. מקור חטא הוא מקור שכתב החפץ חיים, באמת מקור מדהים, אני חושבת שהוא ככה נותן לנו עוד מבט על איך אפשר להסתכל. אין לי בכלל דפים, אני צילמתי אז לכמות הבנות שהייתה, אני לא יודעת לאן נעלמו הדפים, הן רוצות שרגע נעצור. אני פעם הבאה אצלם דפים חדשים, נושא נוסף, אז בסדר, זה יהיה לכולם. אולי נעשה איזה קלוסר פשוט של השיעור הזה, שכל פעם שאני אצלם את דפים זה יהיה בתוכו, ואז בסדר, זה משהו, אפילו נילונית, לא מפנה.
אני אגיד דפים.
את יודעת איפה הדפים?
הדפים שלי, הדפים של כולם.
גם טוב. בסדר. אז אני אקרא לכם לאט לאט מתוך חפץ חיים, בסדר? כן הדבר הרע, שאם לא ייטיב עם חברו באיזה טובה שמבקש מאיתו, או אפילו שציירו וגיטפו באיזה דבר, שלא לנקום ולנטור את השנאה עליו. כי מי הוא חברו ומי הוא? הכל משורש אחד יצאו, ככתוב מי כעמך ישראל בו אחד בארץ, וכתיב כל הנפש הבא לבית יעקב וגומר, ולא כתיב נפשות, להורות לנו שכל נפשות ישראל למעלה הם כמו נפש אחת, אך שכל אחד יש לו בחינה בפני עצמו, וכמו האדם בכללו, אף שבדרך כלל הוא איש אחד, מכל מקום יש לו איברים שהם ראשיים לו כמו הראש והלב, ויש תחתיהם כמו היד והרגל, וגם לשורש אחד יאסף לכל ישראל לבסוף, והוא תחת כיסא הכבוד כמו שנאמר, והייתה נפש אדוני צורה בצרור החיים. רק בזה העולם. כן, זה המשפט הכי משמעותי פה אני חושבת. לא נתן לו ציונים, אבל מסכם את הכל. מה זה?
אני צריכה.
כל מי שפה לא קיבלו דפים או?
שלוש בנות זהו.
כל השאר יש להם? רגע, ואיפה הדפים? הם פה בכיתה או שהם... לא יודעת.
פשוט לא היינו
בשיעורות המינטיינס. טוב. רק בזה עולם מצד שכל אחד מולבש בחומר בפני עצמו ועניינו והעסקיו שכל אחד עניין בפני עצמו, מדמה האדם בדעתו שהוא איש פרטי ואינו שייך לחברו הישראלי כלל. ובאמת לא כן הדבר. אני חושבת שהוא אומר פה דברים ממש ממש מבהילים שעונים לנו על מה שנשאל פה לפני כמה מפגשים, על איך אני יכולה להגיע למצב שאני לא כועסת על מישהו, שאני באמת מרגישה אליו רק רגשי אהבה, גם כשיש מחלוקת, גם כשיש איזה קושי, איזה משהו שלא מסכימים איתו, איך יכול להיות שאנחנו באמת נרגיש שאנחנו מחוברים. אני חושבת שפה הפסקה הזאת של החפץ חיים היא ממש ממש מדהימה. פשוט אומר לנו שבעצם מה שאנחנו רואים פה זה תעתוע. אנחנו רואים פה כל אחת פה יושבת נכון באיזה ספסל נפרד, עם לבוש שונה, פנים שונות, אבל בתוכנו, בפנים, יש נשמה. כשאם נסתכל על הדברים בפנימיות, אנחנו נבין שכל הנשמות האלה בעצם מחוברות לאחד, מחוברות ביחד. למרות שלא רואים את זה בעין, בפועל. בפועל נכון אנחנו רואים שכל דמות פה יושבת בפני עצמה, עולם בפני עצמה. אבל במהות הפנימית, באמת באמת, כולנו מחוברים על, על פי מה שהוא אומר. בסדר? שאלות עד כאן? לא, אז נמשיך איתו. לכן מצינו כמה פעמים בדברי חז"ל שאם אדם עושה חס ושלום עבירה, הוא מקלקל בזה לכלל ישראל שהם כמו גוף אחד, אם יש לו כאב גדול באיזה איבר, גם שאר האיברים, אף שאין כאבם גדול כל כך, אף על פי כן יש להם הרגשה מאותו הכאב. וכעניין שמצינו בויקרא רבה, שא פזורה ישראל, תמשלו ישראל לשא. מה דרכו של שא לוקה באחד מעברה וכולם מרגישים, אף ישראל אחד חוטא וכולם נאנשים. נתן הרבי שמעון בר יוחאי, משל לבני אדם שהיו באים בספינה, נטל אחד מהם מקדח והתחיל קודח תחתיו. אמרו לו חברם, למה אתה עושה כן? אמר להם, מה אכפת לכם? לא תחתה אני קודח. אמרו לו, מפני שאתה מציף עלינו את הספינה וכו', ועיין שם, והוא מהצא הנמל. זה אותו הסיפור עם הספינה שבטח כולכם מכירות, נכון? שאחד קודח, ספרים את זה תמיד בסניפים, ומטביע את כולם בעצם. הוא אומר, מה אכפת לכם בחדר שלי, אני קודח. אז ככה זה עם היחס כלפי ריבונו שלנו, שאנחנו עושים דברים שהם לא שלכים, שהם לא רואים, שהם לא מתאינים. אנחנו לא מפילים את עצמנו, אנחנו מפילים את כלל ישראל, והפוך, כי אנחנו עושים דברים שהם כן שייכים וכן מתאימים, אנחנו מרימים איתנו את כל כלל ישראל. וזה הקטע שמנו אצלנו בדברי הרבנית חנה, שבמקורות של בלבדי אהרון, שהיא אמרה שאדם שבאמת לומד את התורה, הוא משפיע על כלל ישראל, ואם הוא מתרפא בתורה, אם הוא מתרפא בתורה, אם הוא לא מצליח ללמוד את התורה כמו שצריך, אז גם זה משפיע על כלל ישראל, על כל מקום, מקום שבו עם ישראל נמצאים. בסדר? יש פה עוד קטע אחד, תלבדת לקרוא אותו או לא, בלי תצלומים. כן, בשמחה. אני חושבת שיש מצבים בחיים, אחד מהם סיפרתי באחד המפגשים הקודמים על מלחמה, שאתה רואה במלחמה שפתאום כולם ערבים לב את זה לזה. אני יודעת שהבת שלי אתמול בדיוק נפטרה חברה שלה, ומה זה חברה? זה לא הייתה באמת ממש ממש חברה, זה לא חברה במובן הרגיל של המילה. בעלה מכיר את בעלה, והיא נהייתה חולה, ואת שלומד, אז היה מציאות באמת מאוד 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 לא פשוטה, היא הייתה בהיריון, גילו לה מחלה שהיה צריך להוציא את העובר כדי שהיא באמת תמשיך לחיות ויצליחו לטפל לה, בא, שלחו אותה לחול, ואתמול באמת היא... והבת שלי איכשהו כאילו נקשרה אליה ככה, שלחה לציור לחול, בעלה נסע לחול, היא הבעל ביקש איזה חבר יבוא, הוא ביקש את בעלה, אז שילמו לו על טיסה והוא נסע להיות איתו. ואתמול היא שאלה אותי, אמא, מה את אומרת? כאילו כבר חזרו, הם חזרו וכבר על פי הרופאים ועל פי כל הנתונים זה היה נראה שהשעות של הקצובות לא נשארו עוד הרבה. שאלתי, אמא, מה את אומרת? לנסוע או לא לנסוע? אליה לבקר, זה לא היה בחול, היא כבר חזרה, היא חזרה לארץ. ואתמול היא שאלה אותי, מה את אומרת לנסוע או לא לנסוע? היה לה אתמול יום לימודים ואמרה לי, אולי אני אדחה את זה למחר. אמרתי לה, תעזבי מצווה, אבא לידך, אל תתחי, תלכי אליה, תהיי איתה קצת. ובאמת היא הלכה אתמול, והיא ישבה לידה, והיא אמרה לי, חוויה מאוד מעניינת, מה זה חוויה? חוויה שגם אני חוויתי אותה קצת, שיתפתי אותה לפני, יצא לי להיות עם שני נשים שנפטרו, ממש מעט מאוד לפני הפטירה. והדבר הזה מצד אחד מאוד קשה, מצד שני זה מתנה מאת הקדוש ברוך הוא שאתה רואה שצאת הנשמה זה זמן של כאילו לידה. תמיד אנחנו רואים במקורות שיש עולם אחרי העולם הזה, וזה לא העולם היחיד שיש, וזה במקורות. כשאתה נמצא ליד אדם שיוצאת נשמתו, אתה מרגיש שהנשמה כאילו הולכת, עוברת לעולם אחר. מרגישים את הדבר הזה בחוש. הרגשתי את זה פעמיים עם שתי חברות שלי, ועכשיו היא סיפרה לי, היא מאוד פחדה מהמפגש הזה איתה. אמרתי לה, תדאגי, יהיה בסדר, תיכנסי ו... יהיה טוב. היא באמת נכנסה אליה. ישבה, היא אמרה לי, עד השמה ישראל, היא אמרה לי, אמא, אמרתי כל מיני פסוקים שלא יודעת מאיפה הם באו לי בכלל, כאילו... לא הסתכל, היא לא הסתכלה בווידוי או משהו כזה. אבל יצא לה להגיד דברים שממש כאילו כתובים, שאומרים אותם באמת ב... והיא אמרה לי, זו הייתה תחושה מאוד מאוד... זה לא היה מפחיד, זה אפילו לא התעסק בעצוב, כאילו פתאום באמת הרגישה שהיא נמצאת בחוויה רוחנית מאוד 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 גדולה. וכשיצא משם היא אמרה לי, וואי, קיבלתי מתנה מהשם. היא אמרה לי, תמיד אנחנו קוראים ולומדים על עוד עולמות, פתאום פשוט בעיניים ראיתי שוודאי לי שיש עוד עולם, שהיא הולכת לעולם אחר, שזה לא סוף פסוק. הגוף שאני רואה פה נשאל עכשיו ככה ו... לא זז ולא מגיב. אז יש דברים שהם מעבר. הקשר שלהם פשוט היה מדהים. בסדר, זה לא היה חברה, זה סתם הייתה מישהי שבעלה, חבר של בעלה, והגיע ככה מהצד ברגעים הכמעט אחרי האחרונים שלה, כשמי שרק נמצא זה משפחה, ומעט משפחה, בעלה והאימא, ומחוץ לחדר יש עוד כל מיני אנשים, והם כל כך הודו לה על הביקור הזה אחר כך. אני רגישה בחוש שהנשמות קשורות, שיש משהו בנשמה שמקשרת בינה לבינה. גם כשלא רואים, משתי עולמות שונים לחלוטין. כן, היא דתיה דוסית, היא קיבוצניקית שבחיים לא חונכה, לא אמין בשום דבר. חילונית, שמאלנית, הכל, בסדר? שני קצוות הקשת לגמרי לגמרי. אבל אני רגישה שיש קשר בנשמה. בסדר, אז נכון, אנחנו לא תמיד רואים את המציאות הזאת שמה שאני עושה משפיע על הכלל. אבל כל המקורות מדברים על זה. מה שלמדנו קודם בבדי הארון, זה שמקום שבו לומדים את התורה בצורה רצינית, היא משפיעה על הכלל. עוד מעט אנחנו נחזור לבדי הארון ועוד נראה דברים שכשאני עושה משהו לטובת הכלל, אז כל הכלל נהנה מהדבר הזה. בסדר, יש הרבה דברים במקורות, אפילו בזיווגים. כן, איך יכול להיות ש-30 יום קודם יצירת הבלד, לצאת בטול ומחרה זה לזה, אולי... יש דברים שהם מעבר למה שאנחנו רואים פה ועכשיו. אנחנו מאוד, הרבה פעמים חיים את העולם הזה, ורק את העולם הזה. אנחנו לא חושבים על המוות. עכשיו, אני לא אומרת לחשוב על המוות בצורה דיכאונית, כן? אבל לדעת שיש אחרי העולם הזה עולם נוסף. פה זה מאוד מאוד, מאוד מוחשי. זה עונה לך קצת? קצת. זה דברים שחשים אותם בחוש. בסדר, כי תשובה שכלית פה לא ממש ממש תעזור לך. אני חושבת. כי כל מה שאנחנו אומרים זה בשכל מתוך המקורות, אולי בדיוק מה שאני אקריא עכשיו דברים של הרב, בסדר? דברים של הרב ועוד איזה מישהו ששיר שכתבו, ואולי זה עוד יותר יראה לך את הערבות ההדדית. מה הוא חש? איך הוא מסתכל על עם ישראל? צריך, אני אקרא לאט, אין לכם, אין אפשרות לצלם עכשיו, נכון? במכונה. אני אקרא את זה לאט לאט. זה, לא, יש לכם? אז אולי אפילו? זה יצלם לך? כן, שיהיה לבנות. צריך, אני אתחיל ברשותך להקריא את זה לאט לאט, שלא הלכנו לכל הזמן על הצילומים. שימו אליי ימי. מי שיש לה את זה, את המקור הזה, אפילו יכולות לשבת כמה ביחד. שימו אליי ימי. מתוך נשמתי אני מדבר עמכם, מתוך נשמת נשמתי. זה מה הקשר שהוא מרגיש לעם ישראל. עכשיו, תוך כדי שאנחנו קוראים את זה, בסדר, תחשבי על השאלה ששאלת, אם יש לו כזה קשר לעם ישראל. הוא מרגיש שכל העם זה חלק ממנו, לרב קוק, הוא מרגיש שכל העם זה חלק ממנו. מה הוא מרגיש שהוא עושה איזה מצווה? האם המצווה היא רק שלו או שהוא מנסה לזכות בזה את הכלל? הרבה פעמים לפני ברכות, לפני מצוות, אנחנו אומרים בשם כל ישראל, נכון? או שאנחנו עושים דברים ואנחנו אומרים לזכות כל ישראל. מה זה הדבר הזה? זה באמת שאנחנו מרגישים את החיבור ואת הרצון שזה ישפיע על כל ישראל, על כל העולם כולו. בסדר, אנחנו לא במדרגה, אבל נראה דברי הרב ומתוך זה אנחנו קצת אולי זה יענה לנו. בסדר? שימו אל הימים, מתוך נשמתי אני מדבר איתכם. מתוך נשמת נשמתי. מתוך קשר החיים שאני קשור בכולכם ואתם כולכם קשורים בי. מתוך אותה הרגשה שאני חש, אותה עמוק יותר מכל הרגשות החיים שלי. שאתם, רק אתם, רק כולכם, כולכם, כל נשמותיכם, יותר אני בשורה הרביעית מלמעלה, כל דורותיכם, רק אתם אינכם תוכן חיי. בכם אני חי. בכם, בחטיבה הכוללת של כולכם, יש לחיי אותו התוכן שהוא קרוי חיים. מבלעדיכם אין לי כלום. כל התקוות, כל השאיפות, כל הערך של שיווי החיים, הכל אני מוצא בקרבי רק עמכם. ואני זקוק להתקשר עם נשמותיכם כולכם. אני מוכרח לאהבה אתכם אהבה אין קץ. אי אפשר לי להרגיש שום הרגשה אחרת. כל האהבות, הקטנות עם הגדולות שבכל תהלוכות חיי, הכל הצורות הן באהבתכם, באהבת כללותכם. הכלל שכל הפרטים שלכם בו אוהבים וחיים. כל אחד מכם, כל נשמה בודדת, שמכלל כולכם, הוא ניצוץ גדול וחשוב מאבוקת אור עולמי, המאירה לי את אור החיים. אתם נותנים לי תוכן, לחיים, לעבודה, לתורה, לתפילה, לשירה, לתקווה. דרך הצינור של היותכם אני חש את הכל, אני אוהב את הכל. אנקלפי הרוח של כחיבתכם, אני מתנסה לאהבת האלוקים, והיא מתחייבת לי, מתבררת אצלי, משתלבת בלבבי, מצטחצחת ברעיוניי. עמכם עמי, אומתי, המי, מקור חיי, עמכם אני מעופף למרחבי עולם. עם נצחיכם אני חי חיי נצח, עם פערכם אני מלא הוד ותפארת. עם מנותכם אני מלא מחובות, עם הצער שבנשמתכם אני מלא מרורות. עם הדעה והתבונה שבקרבכם אני מלא דעה ותבונה. אוצר חיים הוא לי כל קצף, כל חוק של מעמד רגליכם. ארציכם, ארץ תקוותכם, קודש היא לי. שמע לי מקור החן, מקור פאר העולמים, כרמלה ושרונה, מקור התקווה, מקור הברכה, מקור ססון החיים, שיטה ושמרה, אותים לפניי עוד ויפת. אני חושבת שזה מצמרר. אני לא אומרת שאנחנו מבינות כל מילה, שאנחנו מבינות את עומק הדברים ואת תוכן הדברים שהוא מתכוון לומר לנו פה, אבל לקרוא את הדבר הזה, זה נותן, אני חושבת, תשובה, הבנה, כן? איך יכול להיות שבן אדם עושה משהו והוא משפיע על הכלל? כי הוא חלק מהכלל. כי כל המשרד זה כמו השרשרת אחת חרוזה, למרות המחלוקות, למרות ההבדלים, למרות הדעות השונות, זה מחרוזת אחת שאחד תלוי בשני, אחד מפיל, שאר נופלים, אחד מרים, גם בהשפעה הסגולית כל החבורה מתרוממת איתו. זה דברים ככה ש... דברים שהם יותר ברגש, פחות אפשר להבין אותם בשכל, צריך להרגיש אותם. וקדוש ברוך הוא מזמן בחיים כל מיני צמתים שנותנים לנו בעצם תחושה והרגשה והרגשה פנימית של הדבר הזה. זהו, שנזכר רק בדברים טובים, לא בדברים קשים ולא בדברים עצובים, להרגיש באמת את החיבור לכלל, את החיבור לעם. אפשר לראות את זה הרבה בשמחות וגם בדברים כואבים. בדברים כואבים אפשר לראות את ההשתתפות בצער, גם של אנשים שלא מכירים. שמענו פתאום עכשיו על מקרה של תביעה, לא יודעת מה, בנעריה. אין אף אחד שזה עבר לידו, נכון? כאילו זה מזעזע את כולנו. כל מקרה שקורה מזעזע את כולנו, למה? אבל זה בן אדם שאנחנו לא מכירים, הוא מעיר אחרת, הוא ממקום, מכפר אחר, כן? אנחנו לא שנינו באותו הכפר. ובכל זאת, יש קשר פנימי, בין כל הנשמות של עם ישראל, ולכן כשמשהו טוב קורה או כשמשהו קורה, כולנו בחוש מרגישים את זה, וודאי וודאי שכל דבר שאנחנו עושים או לא עושים משפיע על הכלל בדרך זו או אחרת. יש לי פה עוד שיר קטן שאולי נקריא לזה, נקריא לכם אותו. זה נכתב בזמן של מצוות הגאווה, מצד הגאווה בירושלים. בסדר, זה קצר, זה לא ארוך, זה גם מילים פשוטות וקל להבנה. איננו שוב זולגות דמעות, ענינו. זאת אחר זאת משפחות לים גדול הופכות ענינו. על שבר בת עמי, אני בוכיה, איני זולגה מים, איני מקור דימה. על מצד נורא, אנא כפר כן נורא. סחור על עליך וטפיך, אשר צעדו אל הלא נודע, כשעל שפתותיהם קריאת שמע ואמונה תמימה, צניעות וטהרה. מגאווה על כי ימיך, כי ימצון תפוחיך. מחל על מצד בעיר קודשך, כנגד כל הקדושים שצעדו ונאגדו על קידוש שמך, עננו. כך הלב, כך העין, כלף הקליפה שמכסה הנשמה, מתוך אמונה בעם הבחירה, תינוקות שנשבו, תינוקות שלא זכו, אלוקי אבותינו עננו. טוב, זה עוד שיר קטן שיהיה מדבר קצת על היחס שלנו, מה היחס שלנו צריך להיות גם למי שחוטא, למי שנופל מהדרך, שלא תמיד הולך בדרך, מה המבט שלנו צריך להיות עליו. עכשיו יש פה עוד דבר שקורה לפני שאנחנו עוברים למקורות, קטע של הרב משיר השירים. צולם לכם? יש לכם את זה? נראה ככה, אולי בצד השני של הדף הזה? לא, אז כנראה שלא. זה מתחיל, ויש לכם את הצד השני של זה או לא?
לא.
לא חילקנו את זה? טוב, אז אולי נשאיר את זה לפעם הבאה ונחזור למקורות. המקורות האלה יש לכולם? של בדי אהרון או גם מי שחזרה מהפסיכומטרי לא רואה? אין לך. טוב. יש אתם רצות לנצולים להם? חבל שמישהו רבה אני אעשה יותר. אבל אני צריכה מקור שיש, יש למישהי מקור שנוכל להתחיל בינתיים? של זה, של בדי אהרון? יש פה למישהי את בדי אהרון?
כן.
אז אם את יכולה גם את זה כבר?
אם את רוצה לצלם אותו, אז את מי להביא את הצלמי?
של מי?
של מי? של מי?
תגידי את שלך.
לא נורא.
זה לא...
כשם שבקיבוץ הנצרך ליישובו של עולם, התכלית של ההנהגה הקיבוצית היא שיחיו בני אדם יושבי הארץ חיים ממוצעים מסודרים. בסדר? מתוך הרב בעין היה בברכות. הוא אומר לנו ש... כן, שאלה? הוא אומר לנו שיושבי הארץ, מי שחי פה, יש לו חיים בדרך כלל ממוצעים מסודרים. מה זה חיים ממוצעים מסודרים? מכירות את הספר אמא שלי חייל? זה יהיה נוח להגדיר, להמחיש עם זה. מכירות? לא. ספר הילדים כזה של אבא שלי חייל, שילד מדבר עם אמא שלו במטבח, והיא מספרת לו כאילו... אבא שלי חייל, מה זה אומר אבא שלי חייל? הוא תאר שם שהוא גבוה והוא בא ויש לו כיסים הרבה והוא תמיד עושה לו משחק של הרעות ונמרים ו... והוא קצת קצת מתלונן שם על זה שאולי הוא לא רואה הרבה את אבא שלו. ואמא שלו בסוף הספר אומרת לו נכון שאנחנו לא רואים את הרבה את אבא של, שלנו ואם אבא שלנו היה במקום אחר הרבה, היה לנו הרבה יותר קל. אבל אז ילד אחר היה צריך לא לראות את אבא שלו, ואולי אין לילד הזה כל כך הרבה כוח. בסדר? אז החיים הטבעיים הנורמליים זה שילד רואה את אבא שלו. נכון? הוא מחכה לראות את אבא שלו. הנה אבא שלנו במילואים עכשיו, כן, בעלי. והבן שלי, מה זה בלחץ? הוא ילד גדול כבר בכיתה A. מה? אבא לא יראה אותנו היום? מה, הוא לא יגיד לי לילה טוב? הוא לא יגיד לי בוקר טוב? כאילו הבוקר הוא לא אמר לו בוקר טוב. הוא היה איזה סקנדל. אני נשיקה בצד אחד, זה מי אמא, וזה מי אבא, ואז הוא כבר חייך. יצא בסדר, יצא לבית ספר, חשבתי שאני הולכת לקבל איזה בלטה ממנו כזה, שהוא לא הולך לצאת לדרך. בסדר, אבל הוא אומר לנו פה הרב שהחיים הנורמליים, יש חיים נורמליים. מה זה חיים נורמליים? חיים נורמליים זה שבעל נמצא בבית, נכון? שאבא נמצא בבית. שהוא נמצא שעות מסוימות שהוא לא כל היום לא נמצא. בסדר? מה הממשיך אומר לנו? אמנם, כדי שהכלל יגיע לחיים אמצעיים, מה זה חיים אמצעיים? צריכים אנשים יחידים עומדים על משמרת עבודת הכלל, להתנדב בעבודה רבה יוצאת חוץ לגבול האמצעי. בסדר? בכדי שהעם שלנו יוכל לחיות חיים נורמליים, חיים רגילים, אז צריך שיהיה אנשים מסוימים שיתנדבו בעבודה רבה יוצאת חוץ לגבול האמצעי, כעבודת אנשי החיל שלפעמים ינדדו שינה מעיניהם ויעמדו אכן על המשמר שעות רבות יותר מערך ראוי לחיים הממוצעים. מי זה אנשי החיל? אנשי הצבא. אנשי הצבא הרבה פעמים, תודה רבה רבה, סליחה. אנשי הצבא, בעזרת שם בשיעור הבא, אני אצלם סר יותר שיהיה לכולם, לא הלכנו על הכמויות האלה. אנשי החיל זה אנשי הצבא. אנשי הצבא, הם חייבים להדיר שינה מעיניהם. למה הם חייבים להדיר שינה מעיניהם? בשביל מי הם עושים את הדבר הזה? בשביל עצמם? ברור שלא. נכון? אף אחד לא נהנה להתבוצץ בבוץ. חוץ מכמה משוגעים, כן? הבן שלי עכשיו אומר לי, בצבא אומר לי, שאיזה כיף, סוף סוף התחילו מסעות נורמליים. כן, מה זה מסעות נורמליים? מסעות קפואים, שנותנים להם לסחוב על הגב, דברים זה. אני רק שומעת את זה, אני מצטמררת, כל הערב רק לישון, נכנסת למיטה חמה, מחשבת לי איפה הבנים שלי מסתובבים עכשיו, יש לי שתיים שהם חיילים עכשיו בפועל, כן? ואני חושבת איפה הם, יש להם קופאים מקום. הוא רגיל מהמשפחה שעושים מסלולים, עושים מסעות, לפעמים עושים עם הילדים 14 קילומטר, 15 קילומטר, אז ההתחלה של הצבא זה היה נראה לו כזה משחק ילדים. עכשיו הוא אומר לי בטלפון, אמא, סוף סוף עשו לנו מסלול, מסע נורמלי, כן? אבל האנשים הנורמליים הם לא מחכים למסע נורמלי, הם מציעים חיים נורמליים, כן? חיים שאפשר לחיות מהם, אבל החיל, הוא חי חיים לא נורמליים, כן? זה שחיילים, אנחנו נוסעים פה נכון בכבישים ומלא פעמים רואים חייל עומד, אתם שמות לב, אתם מסתכלות מהחלונות קצת? רואים את החיילים עומדים בקור כלבים שעות על גבי שעות בחוץ? זה נורמלי שהם עומדים שם ככה? גם בימים, גם בלילות, ולגמרי לא נורמלי. אבל בזכות זה שהם עושים את הלא נורמלי, מה הם מאפשרים? מאפשרים לכולנו להיות נורמליים. מאפשרים לכולנו לנסוע בכבישים, מאפשרים לכולנו לישון בלילה. נכון? עצם זה שאנחנו, שאתם יכולות לישון פה במדרשה, אתם ישנות פה? ישנות פה בשקט? ובזכות כמה משוגעים שלא ישנים. צייר, שלא ישנים בלילות. זה מה שהרב כותב לנו פה. צריכים אנשים יחידים עומדים על משמרת עבודת הכלל להתנדב בעבודה רבה יוצאת חוץ לגבול האמצעי, כי עבודת אנשי החיל שלפעמים ינדדו שינה מעיניהם ויעמדו אכן על המשמר שעות רבות יותר מהערך הראוי לחיים ממוצעים, לחיים נורמליים, והם מקבלים באהבה את העול הזה. אם בעלי נפש הם ושמחים בעבודתם, באשר יודעים הם כי רק בהתנדבם הם להעמיד את מצב חיים במצב יוצא מגבול הסבל הממוצע, כן? זה לא נורמלי. זה מעבר לסבל הרגיל, הם סובלים בשביל כולם, יצליחו את בני ומתן בחיים ממוצעים, כן? על ידי זה שהם יוצאים מהכוח הממוצע, שהם סובלים למען הכלל, הם מאפשרים לכל עם ישראל מה? לחיות חיים נורמליים. כן השרידים השם, אשר השם קורא העוסקים בתורה. מי זה השרידים העוסקים בתורה? מי זה? מי זה השרידים העוסקים בתורה? תלמידי חכמים. שווי בעלך, כן? והוא יושב ולומד, אם את נותנת לו כמובן. אז האנשים האלה שהם חיים לא נורמליים, כי זה לא נורמלי כל היום רק לעסוק בתורה וכל הלילה, נכון? להגיד את הבונה ולילה, כל היום להיות סביב זה ולמסור בשביל זה את החיים הנורמליים, כן? הם אנשי החיל למשמרת. חומה הם על האומה הישראלית בכללה, כן? עצם זה שהם מתעסקים בתורה, שהם עוסקים בתורה. ושוב, זה לא מתאים לכל אחד. כמו לי לא מתאים לכל אחד להתבוצץ בבוץ. אם תיתנו לי עכשיו את המסע שהבן שלי סחב על הגב שלו, שהוא סיפר לי על המסע הכיפי שהיה לו, ישימו לי את זה על הגב, אני אוכל לפסוע פסיעה אחת עם מה שהוא סחב שם. בטח לא בקור הזה, ובטח לא כל הלילה. אבל יש אנשים שמסוגלים, שיש להם כוחות מיוחדים. ככה זה בצבא, ככה בלימוד התורה. אנשים שיש להם חפץ ורצון והשתוקקות ויכולת להתמסר לתורה. אז הם, בהתמסרות הזאת, מהווים חומה לאומה הישראלית בכללה. אני חומה של תורה, ושעדיין מגדלות אלו תלמידי חכמים. אם אנשי החיל יובו להיות מתנהגים בחייהם בגבול הממוצע, אז תהיה מדינה עבודה. עבודה וגם לא תשיג את אורחות החיים הממוצעים. כי חמאס בשוד יתרבה בה. וידי צריה תשיג לעוטפה ולחלוטה מעל פני האדמה. כן, הוא חוזר פה שוב לאנשי הצבא, אם אנשי הצבא יתרפו במלאכתם. אם החיים ששומרים לנו פה על הכביש יגידו יאללה, בסה כל היום לעמוד כל הלילה על הכביש, הולכים לישון, מה יקרה לנו כשאנחנו ניסע בכבישים? נוכל לנסוע? אין מצב. יזרקו בקבוקים, יזרקו אבנים. כן, עכשיו אנחנו במצב טוב, אני זוכרת לפני 30 שנה, כשנסענו מקריית ארבע לירושלים בחזרה, פשוט לא היה מציאות של אוטובוס ממוגן. לא היה דבר כזה אוטובוס ממוגן, ירי אוטובוס ממוגן, אבנים. היו פשוט זורקים עלינו אבן על האוטובוס, האבן הייתה נכנסת לתוך האוטובוס, הזכוכית הייתה מתנפצת, כל הנוסעים היו צועקים, ולא היה קורה שום דבר. לפחות באוטובוסים שאני נסעתי לא קרה שום דבר, אבל הבעלה היא הייתה מאוד מאוד גדולה. אני זוכרת שתמיד אחרי שכולם צעקו, שאלתי, קרה משהו למישהו, כאילו, זה היה באמת מפחיד. זה היה ממש ממש מפחיד, היום מפחיד, מציאות יותר טובה. יש מיגון.
היום אנחנו... זרקו על פה ממש בקרית ארבע לחילונים.
זרקו
על
מישהו. מה זרקו? וקרה משהו?
לא,
ברוך
השם.
ברוך השם.
קורה כי עדיין קורה.
קורא האבנים, אבל המיגון שיש לרכבים הוא לא מאפשר לאבנים להיכנס פנימה. אני אומרת שזו מציאות קצת יותר טובה מבחינת הנזק שיכול לקרוא מאבנים. אני לא בעד זריקת אבנים, יש לי דעות קיצוניות בעניין. אני באמת חושבת שמי שזורק אבן צריך להרוג אותו במקום. אין פה התלבטות בכלל. בסדר? כי מי שזורק אבן, מה הכוונה שלו לצאת נגד עם ישראל, נכון? אם היה לו רובה ביד, הוא היה יורה. מסכן אותנו. אבל בסדר, לא מעט, אני מדברת על החיילים שמתמסרים, לפעמים הם מפספסים, אבל הם מתמסרים שעות על גבי שעות, בקור, בחום, בימים, בלילות, לשמור על הצירים האלה, ובזכותם כולנו בעצם יכולים להמשיך ולנסוע. על כן, התלמידי החכמים, אנשי המשמר, צריכים להתנדב, לעבוד יותר מהמידה הממוצעת. בסדר, זה משפט ככה, הוא חזק. אבל הוא גם מפחיד. ראינו את רחל אשת רבי עקיבא בתחילה בשיעורים הראשונים, נכון? עסקנו ברחל אשת רבי עקיבא, ראינו עד כמה היא באמת מתאימה למשפט הזה, נכון? התלמידי חכמים משני המשמר צריכים להתנדב לעבוד יותר מהמידה הממוצעת. היא התנדבה אובר, כן? שנים רבות שהיא לא ראתה בכלל את בעלה. כדי להביא שלום לעולם, כדי להמשיך יפה את הקיום לאור ישראל וחייו אמיתיים. כן, תלמידי חכמים צריכים כן לנדב מזמנם לטובת הכלל, צריכים יותר מסירות נפש. שמעתי עכשיו שיחה של הרב אליהו שסיפר שהרב שפירה, שנפטר לו מזמן, הוא עשה סיום על השס יחד עם הבן שלו והנכד שלו והנים שלו. זאת אומרת, ארבע דורות שעשו סיום ביחד. איך קורה כזה דבר? זה נדיר, נכון? לעשות סיום על השעה זה לא דבר פשוט, ותמיד מישהו מתייאש מאמצע הדרך, זה מצריך מסירות מאוד גדולה. כל יום, כל יום, כל יום, ללכת ללמוד דף גמרא, לפעמים זה מתנגש עם איזה חתונה, לפעמים זה מתנגש עם ברית מילה, לפעמים זה מתנגש עם איזה טיול משפחתי. כן, זה דורש התמדה. ארבע דורות, איך הם הצליחו? אני מספר שהאישה, כן, של הרב שפירה, כשהייתה צריכה ללדת, הוא היה באמצע איזה שיעור, אמרו, נלך לקרוא לו. היא אמרה, לא, 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 אל תפריעו לו, בשיעור עם ציבור, אל תפריעו לו באמצע. נסע, לא היה אז מכונית, לא זה, נסע ללדת בכמה אוטובוסים, הגיע לבית חולי, אחרי זה הודיעו לו שנולד בן. כן, הבן הזה, זה אחד מהמסיימים האלה של הארבע דורות. זה נורמלי שאישה נוסעת לבד ללדת? לגמרי לא, נכון? זה לא דבר רגיל. למה? אולי יש לה כוח לזה? סתם, אני צוחקת. אני אומרת, כאילו, זה משהו מאוד מאוד אישי. בסדר? זה אישה צריכה לה... זה מדרגה. בדיוק, הוא צריך מאוד מאוד להיזהר מחיקויים. זה לא מתאים לכל אחד לעשות כזה דבר. לא כל אחד נדרש לעשות כזה דבר. אבל כל אחד במקום שבו הוא יכול לוותר למען הקדוש, הוא יכול... בוא, זאת הנתינה שלי. בסדר, אז הנתינה שלי תהיה את זה שאני לא אקרא לבעלי, לקופת חולים איתי על כל דבר קטן. או לבית חולים, או לא יודעת מה, והנתינה של מישהו אחר היא תהיה... בזה שהיא תוותר על ארוחת צהריים משותפת. בסדר? כל אחד מהמקום שבו הוא נמצא מוותר על משהו יכול. צריך להיזהר גם לא להגזים. כי אם אתה מגזים, לפעמים אתה אחר כך משלם את המחיר בדרכים אחרות. אבל כן צריך אנשים שיתמסרו לעניין. שיהיה אכפת להם. שיהיה אכפת להם ומלא, הם ימסרו משהו מהחיים שלהם לטובת הכלל. כל אחד באשר הוא. על כן לא נביט אל חלישות הכוח המוכרחת כמעט ברובה להימצא בין תלמידי חכמים עמלי תורה. למה חלישות הכוח של תלמידי חכמים? כי תורה מתשת כוחו של אדם, למרות, אני מסייגת את זה, אני עוד מעט אגיד את ההסתייגות, בסדר? על קטיטות הגוף החומרי, על המניעה מהמון תענוגי החיים וססון עליזים. כן, תמיד חכם שנמנע מכל מיני תענוגות, מונע את עצמו מכל מיני תענוגות ושמחות. כי אך בזאת התקיים התורה בעמל הגופני, הקטיטה נגד החלק המעשי הצריך סבל ועבודה של עיון וגרסה בעמל גדול, והרחקה מרגשות העונג של הרחבת החיים על ידי ההתעמקות הנפלאה, דיונים שכליים ופשטים והגיוניים מוסריים, איך ליישר דרכם של בני אדם, להתרומם על כל יצר לב האדם למראה עיניו, למליוכלו ולא מסוף פנים. לאורות לבני אדם הדרך הטובה והישרה שתבוא רק בהמתת החפץ הסוער לתענוגי הגוף, שהם ראויים אמנם להמון. כן, יש עניין בהתענגות, אבל ראוי להיותם רחוקים מלב בעלי עיון עובדי עבודת הקודש ליישר דרך העם. זה אומר לנו פה הרש, לתענגי חכמים, מוסרים, מתמסרים, תלמידי חכמים, אנחנו פה בנות, מה זה קשור אלינו? מה זה קשור אלינו כל הסיפור הזה? מה אתם אומרים?
גם אנחנו מקריבות.
מה אנחנו מקריבות?
כל אחד פה עשתה את הביטורים שלה בשביל לבוא לפה, כל אחד בכלל להתקדם מעל בחיים. ובחרנו לבוא להשקיע שם, בדיוק. ממש מרצון, כן, אבל...
בדיוק, קודם כל, בתור באמת בנות מדרשה שמוסרות, וגם לימוד תורה מדרשה זה שנה מהחיים, כן? ומוסרות שנה מהחיים זה לא נורמלי. לא נורמלי בשום קנה מידה, אין דבר כזה. זה מסירות נפש בתורה של קניין תורה הלבנות, שאתם קונות פה תורה בשנה הזאת. אבל אני מדברת על השלב הבא. השלב הבא בתור מישהי, ושוב, זה לא מתאים פה לכולם, אבל מישהי תחליט שהיא מתמסרת לבית של תורה. היא רוצה שבעלה יישב וילמד תורה. אז ודאי שחלק מהמסירות שלה. זה כמו שרבי עקיבא אמר, שלי ושלכם, מה ששלי ושל התלמידים שלו. כן, הכל נבע מכוחה של רחל, מזה שהיא שלחה אותו, מזה שהיא אפשרה לו, שהיא לא הראתה לו שזה מסכנה, שהיא הראתה לו שהיא שמחה בדרך שלו. בסדר? זה לא תמיד כאן. לא תמיד זה כאן. אני זוכרת בשנה הראשונה שהיה בא אלינו חברות הכל לילה, כל לילה הביתה. היום אנחנו לא לימוד סדר ערב, נכון? שובר חברון, הוא לומד בעליך סדר ערב? שנה ראשונה לומד. אצלנו זה עוד לא היה ככה, שנה ראשונה למדנו. סדר ערב היה, אני הייתי מגיעה מהמכללה בירושלים, שמה, היה לי כמה דקות לפני שהוא בא, הייתי נוסעת כל יום הולך לשוב. משהו מטורף, אני לא מבינה בכלל איך עשיתי את זה. לבית וגן, זה לא היה אז את הכביש, המנהרות, הדלת הייתה, הדרך הייתה מתפצלת וארוכה מאוד, והיה צריך להגיע לתחנה המרכזית, ומשם עוד אוטובוס לבית וגן, כן, עוד לפני קיומה של הרכבת. וגם הוא מתפתל עד הירידה שם למטה למכללה, והייתי מגיעה, וכדי לתת הרגשה, תחושה טובה של בית, שמשהו יש פה בכל זאת על הגז ועל האש, הייתי מהר פותחת איזה שימורים של... פירס או משהו כזה, מבשלת אותו, עוד לא מציעה אותו אפילו מהקופסה, שם אותו על הגז, מבשלת מהר. היה לנו משהו כמו אולי באחי אחרי הרבה זמן, 20 דקות לשבת יחד עד שהחברותה היה מגיע. הוא היה מגיע, היה מצלצל בדלת, שנינו היינו כזה עושים אוף, אבל הוא הגיע, אין ברירה, פותחים את הדלת, נכנס, מתחיל ללמוד. אז זה היה שנה ראשונה, זה משהו מאוד מאוד קטן, כן? אבל כשרק מתחתנים ורוצים גם קצת ללמוד ביחד וזה, אז זה לא לנסוע ללדת לבד. למרות שגם יצא לי ללדת לבד, אבל לא בגלל לימוד תורה, מסיבות אחרות. אבל אולי בהזדמנות אחרת נספר על זה. אבל אנחנו נדרשים, בסדר, כל אחד מאיתנו, מי שמתמסר לרעיון הזה, מי שמתאים לרעיון הזה, למסור באמת מה שיכול למען הכלל. בעזרת השם, שנזכה להיות חלק מהדבר הגדול הזה. בסדר, אז בפעם הבאה אנחנו נמשיך, בלי נדר, אני אשלם לכם שאלות.